אנחנו בפרק ט' י', אבל בואו נעשה איזה, בגלל ההפסקה המרובה, נעשה קצת חזורס, בסדר? אנחנו בספר דניאל, לקראת סופו, אנחנו בעזרת השם בקיץ נסיים אותו. הסתכלתי, אנחנו כבר 13 שיעורים, זה השיעור 14. ופרק ט', פסוק א', אנחנו רואים את תפילת דניאל, דיברנו עליה כבר. בשנת אחת לדריווש בן אחשוורוש, מזרע מדי אשר הומלך על מלכות כסדים. בשנת אחת למולכו, אז דניאל בינותי בספרים, והסברנו בעבר שבעצם, בזה הערכנו בשיעורים הקודמים, המספר הזה, שם הצופן, הקוד, 70 שנה, הוא קוד לא מספיק ברור. 70 שנה ממתי? ממתי אתה מונה 70 שנה? הגלות הולכת להימשך 70 שנה, אבל ממתי? ובעצם, מתוך העיון בספר ירמיהו, אנחנו מגלים שיש כמה אפשרויות ה-70 שנה הללו. האפשרות המקסימליסטית נקרא לה, שהיא מזמן שבית המקדש נחרב, תמתח 70 שנה, בנקודה הזאת חייבת לבוא גאולה. כן? הנביא הבטיח. אבל אם אתה ממתין לתאריך האחרון, יכול להיות שיהיו לזה מחירים כבדים מאוד. אפשר גם להקדים את זה. מפני שהנביא ירמיהו, אותו נביא ירמיהו שמדבר על 70 שנה לחורבות ירושלים, נוקב גם במקום אחר, תאריך אחר 70 שנה, למלות לבבל 70 שנה. כלומר, מרגע שבבל עולה לשלטון, ויש לה, והיא משעבדת אותנו כאימפריה, תספור משם 70 שנה, זמן של גאולה. זה הזמן שבו נמצא דניאל. זה 52 שנים אחרי החורבן. בזמן הזה אומר הנביא, אם תתלווה תפילה אל העניין הזה, אם יהיה, זה סוג של, דרך אגב, זה ממש אור החיים הקדוש על הפרשה שלנו, ויקרא קפי קפי, אור החיים הקדוש מתאר שלבים בגאולה. שלב גאולת אחישנה, גאולה מזורזת, זה גאולה שבה כף הזכויות מכריע, הצדיקים מתפללים, יש הרבה מאוד זכויות, ואז הקדוש ברוך הוא מזרז את זה. אבל, כך אומר אור החיים הקדוש, אם הצדיק לא מתעורר, אז מגיעה גאולה בדרך של איסורים, בדרך של קושי, הוא אומר, על זה עתידים ניתן את הדין, כל אדוני הארץ, כל הצדיקים שלא מתפללים על גאולה, ורק עסוקים במעגל האישי שלהם, אומר אור החיים הקדוש, ייתנו את הדין על הדבר הזה. אז זה בעצם מה שדניאל רואה, ולכן דניאל עומד בשנת אחת לדריווש מלך פרס, מבין שזה זמן גאולה, מריח את הגאולה ועומד להתפלל, זה מסביר את מה שמדוע דניאל מוסר את נפשו על התפילה עד כדי השלכה לגובה הרד, כי זה לא רק תפילה פרטית, אלא זו תפילה שיש לה הכרעה לגאולה כולה, וזה בעצם התפילה שנאמרת כאן בפרק ט', אנחנו ראינו אותה כבר, אנחנו היום צריכים לראות את התגובה של המלאך לתפילה הזאת. כל פרק ט' זה בעצם תפילה, החלק הראשון של פרק ט' זה וידוי, דניאל מתפלל, מתוודה על כל החטאים, החלק השני זה בעצם תפילה על הגאולה, כן? ואנחנו בעצם היום נרצה להתחיל מפרק ט' פסוק כף, התגובה של המלאך לדניאל, וגם מה דניאל עושה בעקבות זה, מה שכבר יביא אותנו לפרק י' ולחזון האחרון של הספר, י' י' א' י' ב'. ובכן, פרק ט' פסוק כף א' נגיד. ועוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה, מואף ויאף, נוגע אליי כעת מנחת ערב. ויבן וידבר עמי, ויאמר, דניאל, עתה יצאתי להשכילך בינה. בתחילה תחנונך יצא דבר, ואני באתי להגיד כי חמודות אתה, ובין בדבר ואבן במראה. שבועים שבעים נחתך על עמך בעליר קודשך, לחלי הפשע ולהתם חטאת ולחפר אבון, ולהביא צדק עולמי ולחתום חזון ונביא, ולמשוח קודש קודשים. ותדע ותשכל מן מוצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד שבועים שבעה ושבועים שישים ושניים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העיתים. ואחרי השבועים שישים ושניים יקרת משיח ואין לו והעיר והקודש ישחית עם נגיד הבא וקיצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות. ויגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שיקוצים משומם ועד קלה ונחרצה תיתך על שומם. גם את כן, הכל ברור, נראה לי שגם את הפסוקים האלה קראנו, אבל בואו נסביר. כתגובה לבקשת דניאל לגאולה מיידית, פרק ט' אנחנו, עכשיו, עונה לו המלאך, לא רק שלא תהיה גאולה עכשיו, נצחית, אלא עוד יהיה חורבן אחריה. כלומר, בפסוקים האלו, לפי הפרשנים, מבשר המלאך לדניאל שבית שני גם כן עתיד להיחרב. אנחנו כמובן צריכים להבין מדוע. אבל קודם כל בואו נבין את הפסוקים האלה עצמם. הוא אומר ככה, נגיד פסוק כ"ג, בתחילת תחנונך יצא דבר ואני באתי להגיד כי חמודות אתה ובין בדבר ובין במראה. שבועים שבים נחתך על עמך. המושג שבוע כאן בפסוקים האלו זו יחידת זמן של 7 שנים. זה שבוע, בכלל הרבה פעמים בתנ"ך, שבוע זה 7 שנים. שבועים שבעים, כמה שנים זה? 490 שנה נחתך על עמך. ועל עיר קודשך, לחלה פשע ולאתם חטאת ולחפר עוון ולהביא צלק כל עמים ולחתום חזון ונביא ולמשוח קודש קודש. יש כאן יחידת זמן של 490 שנה. ממה היא מורכבת? היא מורכבת מ-70 בין בית ראשון לבית שני, ומ-420 של בית שני. סך הכל, 490. איפה דניאל נמצא? הוא מחלק לו בפסוק כ"ה בדיוק את הזמן שהוא בו נמצא. ותדע ותשכל מן מוצא דבר, להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד, שבועים 7 ושבועים 62 תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העיתים. כלומר, אתה נמצא עכשיו אחרי 7 שבועות, הרי אמרנו שדניאל נמצא בשנה ה-52. כלומר, עד עכשיו עברו כמה שביעיות עברו? 49. הוא לא מונה את השאריות, הוא מונה רק את השביעיות השלמות. אז עברו 49, עברו 49 שנים שזה 7 שביעיות, נשארו עוד 62 שביעיות מלאות, והוא נמצא דניאל באמצע השביעייה האמצעית, השביעייה השמינית, כן? ואז זה בדיוק סוגר 70 שבועות. אז הוא אומר לו, אתה נמצא עכשיו בתוך הזה, ולעתיד לבוא אתה צריך לבנות את ירושלים, אבל אחרי השבועים 62, כלומר, בעוד 440 שנה, משהו כזה, יקרת משיח ואין לו. יקרת משיח, הכוונה כאן, תיפסק המלכות מישראל בחורבן בית שני. כי הייתה מלכות, כזו, אחרת, מלכים, יותר צדיקים, פחות צדיקים, אבל הייתה מלכות, היא תיקרת, והקודש ישחית, והעיר והקודש ישחית, כמובן ירושלים תחרב, עם נגיד הבא, וקיצו בשטף, ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות. כן, מתאר כאן עם נגיד, עם שליט, שיגיע כאן וישטוף את ירושלים, ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות, יש כאלה שרואים בזה רמז למערכת היחסים בין המרד הגדול לבין מרד בר כוכבא. המרד הגדול זה המרד שבו עליו עוד מתווכחים רבי שמעון, רבי יהודה ורבי יוסי. הם עוד מתווכחים על הרומאים. כי רומא הייתה אימפריה מורכבת ביחס שלה. היא לא מהרה להרוס מקומות שהיא כבשה, אלא להפך. היא רצתה לכבוש, להציב חיל מצב ולפתח. זה האימפריה הרומאית, פאר האימפריה הרומאית, שבכל מקום שהם מגיעים, הם מפתחים, עד היום דרך אגב, עד היום יש סגנון רומאי, השדרה המרכזית בוושינגטון, היא בנויה לפי רומא. לפי מה? מה זה? הקפיטול, וגם הסמל שלהם, הנשר. הכיכרות שאתם רואים פה, שמלאה מדינת ישראל כיכרות, זה לא היה פעם. כשאני הייתי ילד או נער, כמעט היה כיכרות, זה לא היה... היה צומת עם שלטים, והיו אנשים... כן, אבל מי המציא את זה? זה המצאה רומאית. כיכר, עשו את זה כיכר שכולם מתארגנים, זה המצאה רומאית, המון המון דברים. אז רומא מגיעה למקומות, ומפתחת, אומר, רבי יהודה ורבי אילאי, כמה נעים, רבי יהודה ואילאי לא היה חס חלילה איזה משת"פ, הוא ראש המדברים בכל מקום, הוא חסיד. כל מקום שכתוב מעשה בחסיד אחד, או רבי יהודה ורבי אילאי, או רבי יהודה בן בבא. זה לא שהוא עכשיו בא להתחנף לרומאים. הוא אומר, תקשיבו, הרומאים, אם אני משווה אותם לבבלים, שפראי אדם, אין מה להשוות. משווה אותם ליוונים שהמרו את דתנו וזה, גם כן זה. הרומאים, בסדר, הם נותנים לנו לשמור, גזרות הן יחסית מינימליות, הם מפתחים מאוד את הארץ, תראו את הערים, מתווכחים על זה. מה? הרומאים אסרו את ברית המילה, זה הגמרא הידועה בנדרים נדמה לי, שהלכו וניסו לבטל את זה. יש מקום לראות את הגזרות הרומאיות, לא כגזרות דתיות, אלא כגזרות יותר לאומיות. כן, כן, כן. כן, אתם... או שהם רוצו לפגוע בעניין הלאומי בעם ישראל. ולכן הרבה פעמים גזרות הרומאיות די מתבטלות. אתה לא שומע עליהם אחר כך. שהם מצליחים לבטל אותם. רבי שמעון אחרי זה מצליח לבטל אותם. שם בגמרא. אז... בכל מקרה, זה לא עומד בערך לגזרות היווניות, שזה ממש גזרות דתיות, אני מדבר על זה בהמשך. אז אומר רבי יהודה ורבי אילאי, וואלה. אומר רבי יוסי שותק, רבי שמעון כמובן מגנה וכו'. כל הוויכוח הוא על המרד הגדול. אחרי מרד בר כוכבא, לאף אחד אין ספקות מה רומא עשתה כאן. זה כבר, אין פה מה להתווכח. אחרי המרד... מה, עכשיו, כן, הרכבי אומר, כן, הטענה שלו שאנחנו אשמים וכו', בסדר. אבל אחרי המרד, אחרי מרד בר כוכבא, נחרצת שוממות. כלומר, שממה נחרצת. ארץ ישראל פשוט נמחקת, איליה קפיטולינה וכו', ירושלים נחרשת, ביתר, ההורגי ביתר לא נתנים לקבועה וכל... כן? כן? טוב, יכול להיות. אני זוכר הפוך, אבל קטונתי. אני הבנתי שזה היה בעקבות המרד, הוא חרש אותה וכו'. החליף את השם גם שאלה, גם של אדריאנוס. גם את השאלה, גם את כל הארץ, קרא לה פלסטינה, ההורגי ביתר, מצדה וכו'. כל הדברים האלו הם בעצם אחרי המרד, מרד בר כוכבא, אנחנו הרי מציינים את זה בברכת המזון. ברכת הטוב והמטיב. זה ברכה שתקנו חז"ל, זה שניתנו הרוגי ביתר להיקבר. היה פה טראומה, הייתה פה שואה, טראומה אדירה. הגמרא בגיטין מתארת כאן מיליוני הרוגים. גם אם נגיד שהמספרים שם הם מופלגים, כמו שאומר המהר"ל, אבל גם אחרי שאתה מוריד, עדיין יוצא מיליונים. אז דניאל שומע על זה כבר עכשיו. כן? ועד עת קץ מלחמה נחרצת שוממות, והגביר ברית לרבים, שבוע אחד. וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה, ועל כנף שיקוצים ושומם, ועד קלה ונחרצת איתך על שומם. כלומר, הפרשנים כאן אומרים שהרומאים בהתחלה יחרטו ברית איתנו, כדרכם. הם בהתחלה יחרטו ברית עם חלק מהאנשים, ואז הם יפרו את הברית. חצי שבוע ישביתו זבח ומנחה, ועל כנף שיקוצים ושומם, הכניסו שיקוץ לבית המקדש, עד שגם יבוא דינם, קלה ונחרצה, תיתך על שומם. כלומר, דניאל, בתגובה לתפילה שלו, על העת רצון שהוא מזהה בשנת 52 לחורבן, שתבוא גאולה, בתגובה לזה הוא מקבל תשובה שלא רק שלא תהיה גאולה, אלא תתחילו להתכונן לגלות הבאה. וכמובן השאלה היא מדוע. וברגע שהשאלה היא מדוע, אנחנו צריכים להניח כאן על כף המאזניים בעצם שתי זרועות, או שתי תנועות בתוך המהלך ההיסטורי הזה, תנועה אחת של כורש, תנועה שנייה של עם ישראל. כלומר, בואו טיפה ננסה לפרט את זה. הצלחת, אנחנו כבר היום כאילו מכירים את ההיסטוריה, אז יותר קשה לנו לראות את זה. אבל בעצם אף אחד לא אמר, ולהפך, גם הנחת היסוד הייתה, שאחרי הגלות השנייה של 70 שנה, זהו, חוזרים, ואין גלות אחריה. אף אחד לא, נכון, לא מדובר על, בעזרת השם, 70 שנה, בונים בית שני, וזהו, חזרה כאן בארץ ישראל. על מה בנויה ההנחה הזאת? היא בנויה על שתי פעולות שצריכות להיעשות. היא בנויה על הצהרת בלפור ועל העלייה. או בשפת התנ״ך, על הצהרת כורש ועל ההיענות וההיעתרות של היהודים לעלות. כששני הדברים האלו ביחד התרחשו, אז הבניין שיבנה כאן בארץ ישראל הוא יהיה עצום, חזק מאוד, מפני שהוא ייהנה מהמעטפת הלוגיסטית הצבאית אפילו של האימפריה השלטת בעולם של כורש, יעלו לכאן מיליוני יהודים, מה שיבנה כאן יהיה מספיק חזק כדי להחזיק מעמד לדורות, וכנראה גם שזה עצמו יעניק לכורש את הכרטיס כניסה להיכל התהילה ההיסטורי, כנראה כאימפרטור שהוא יהיה לנצח. כי כשאנחנו חושבים איך אימפריות קורסות, בסוף זה פלא. איך אימפריה שהיא כל כך חזקה, ושולטת בכל המרחב, איך זה קורה שהיא נופלת? מה קרה לה פתאום שהיא לא? כן? אז יש כאן איזו נקודה כנראה מוסרית, פנימית, שהיא איבדה, ואז משהו בפנים מתפורר. ואת שתי הנקודות האלה אנחנו צריכים לבחון. בואו נתחיל מכורש, ואחרי זה נעבור לעם ישראל. כורש. מה הם הציפיות מכורש? הציפיות מכורש כתובות בספר ישעיהו. ישעיהו... משהו. מם דלד, פסוק כ"א. אני חושב שלמדנו את זה כבר, אבל אנחנו צריכים לחזור בכל מקרה בגלל המרחק, אז אנחנו גם אולי טיפה נחזור וגם נתקדם היום. זה מתחיל מפסוק כ"א, אל תתרשמו מהחלוקה הנוצרית. מם דלד, פסוק כ"א, זכור אלה יעקב וישראל, כי עבדי אתה יצרתיך, עבד לי אתה ישראל לא תנשני. מחיתי כאב פשעיך וחנן חטאותיך, שובה אליי כי גאלתיך. בכל מקום, עידו יקירי, בתנ"ך, כשמדובר על תשובה, המשמעות היא אחת בלבד. קיבוץ גלויות. קודם כל קיבוץ גלויות. אחרי קיבוץ גלויות, תשובה של יראת שמיים וכו' וכו'. אבל קודם כל, המשמעות הראשונה של תשובה בתנ״ך היא קיבוץ גלויות. לכן, שובה אליי, כי גאלתיך. רנו שמיים כי עשה אדוני יריעו תחתיות הארץ, פיצחו ערים מנהר יער וכל עץ בו כי גאל אדוני את יעקב וישראל יתפאר. כלומר, ארץ ישראל השוממה, הבזויה והשסופה והשסוחה, איך שאתם לא רוצים, תתחילי לשמוח, כי הבנים שלך חוזרים, ואת תתחילי לתת פירותייך בעין יפה וכו' וכו', כמו שאנחנו מכירים בדור שלנו. כה אמר אדוני גואלך ויוצריך מבטן, אנוכי אדוני עושה כל נוטה שמיים לבדי, רוקה הארץ מאיתי, מפר אותות בדים וקוסמים, יעולל, משיף חכמים אחר ודעתם יסכל. כלומר, אני קובע מה קורה בהיסטוריה, מה שנראה לכם כדבר שהוא בלתי ניתן לשינוי, ברזל, הכל יכול להתהפך. מקים דבר עבדו והעצת מלאכיו ישלים. תכף אנחנו נראה מי זה העבדו הזה. עבדו, דוד, אולי משה. לא. האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה הקומם. ירושלים תתיישב, ערי יהודה. שאנחנו פחות מקבלים את, את הזום בתנך, אבל ערי יהודה נחרבו כולם. כל הולכת יהודה חריבה לחלוטין. ראינו את זה כמה פעמים, כל מסע של סנחריב או של מלך בבל, עד שהוא הגיע לירושלים על הדרך, הוא פירק פה עיירות שלמות. כל המרחב, מי לחיש? הקדוש ברוך הוא אומר, הם התיישבו. האומר לצולה חרבי ונערותי חוביש, האומר לקורש רועי וכל חפצי השלים, ולמור לירושלים תיבנה ויכל תיבסד. מי זה העבד? מי זה הרועה של השם יתברך? רועי זה כינוי שהשתמשו בו בעבר לדוד המלך. קורש מקבל אותו. אתה הרועה שלי. אתה תבנה את ירושלים, אתה תייסד היכל. כה אמר אדוני למשיחו לאובמה. מה? אתם לא קופצים. זה מה שכתוב כאן. כה אמר אדוני למשיחו לבלפור. זה מה שכתוב כאן. משיח, הוא נקרא, קורש. אשר חזקתי בימינו, לרד לפניו גויים. אני קורא בישעיהו ממי. כבודו, תשאל אותי ואני אגיד לך במקום. ישעיהו ממי. ומותני מלאכים אפתח לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא ייסגרו. אני נתתי לך את כל העולם. אני לפניך אלך ואדורים הישר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע. ונתתי לך אוצרות חושך ומתמוני מסתרים למען תדע כי אני אדוני הקורא בשמך אלוהי ישראל. נתתי לך את כל העולם. אתה אימפרטור, אתה אימפריה. למה נתתי לך? בגלל סיבה אחת. למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אחנך ולא ידעתני. אני קורא לך משיח, אבל לא בטוח שאתה מודע לתפקיד שלך כמשיח. אני נותן לך כוח, אבל לא בטוח שאתה מודע למה קיבלת את הכוח. יכול להיות שאתה תעשה את זה, אבל כזה מין יוצא ידי חובה. אני אדוני ואין זה עוד, זולתי אין אלוהים, אעזרך ולא ידעתני, וכו' וכו'. אז כינויים כאלה לקורס דרמטי ביותר. אי אפשר להגיד שקורש לא ידע מהדבר, הוא ידע מזה. כלומר, הוא, לא ברור אם האם הוא ידע מזה, כי פשוט נביא בא ואמר לו את זה, לא ישעיהו, כי ישעיהו היה לפניו, אבל ירמיהו. על כל פנים, קורש בעצמו, גם בסוף ספר, גם בתחילת ספר עזרא וגם בסוף ספר דברי הימים, מודה שהוא, יש לו שליחות. נקרא נגיד את, ממש אותם פסוקים, אז נקרא את סוף דברי הימים, יותר קל למצוא. אומר קורש, אני אקרא פה רק חלק מהפסוקים ואז נעצור. ובשנת אחת לקורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני בפי ירמיהו, העיר אדוני את רוח קורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. עצרו כאן. ממשלת עוד מלכותו. תראה, או רואה בעין יפה, הקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, אבקשך להעביר מכתב זה לידיעת ההסתדרות הציונית, על החתום, הלורד, ג'ורג' ג'יימס, בלפור, במכתבו בהצהרת בלפור הממוענת למי? לברון רוטשילד, אבל מכותבת לקונגרס הציוני וכו' וכו'. הצהרת בלפור 1917, כה אמר בלפור, בשם, מי היה שם, מי היה ראש ממשלת אנגליה אז? תעשו גוגל, בשם מי שזה לא היה. מה? אבל כה ודאי, אנחנו מדברים פה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה שמה את אנגליה במקום שהיא מעולם לא הייתה בו. המשפט שנאמר, is the sun's ever sets. On Great Britain, because when she sets on Hong Kong, she's sight on Falkland, and וכולי וכולי. באמת, שולטת בכל המרחב, מי יהיה פוקלנד, ועד זה. דרך אגב, סתם פתוח סוגריים, סיפור מעניין. ביום הזיכרון, עשיתי את קיימתי את מנהגי, הלכתי פה ברגל להר הרצל, עלייה לרגל. אני הולך תמיד אחרי הטקס, משתדל להגיע לטקס של גוש עציון, אבל השנה היה לי ברית במרכז, אז הגעתי טיפה לפני. הגעתי ב-12. ושם, באזור של כף ג' יהודי הסירה, אני רואה איזה פרצוף מוכר. האלוף יוסי בן חנן, מי שמכיר. הוא היה שם עם שלושה... לא בים, בתעלת סואץ, כן. והוא היה שם עם שלושה חבר'ה אמריקאים והעביר להם... מה? כן, כן, זה... הוא... אז הוא היה שם עם שלושה חבר'ה אמריקאים. כן, הוא התחיל מיוני נתניהו. הלך, הוא העביר להם סיור. הוא התחיל מיוני נתניהו, כי יוני נתניהו הציל אותו ביום כיפור, ונולדה לו בת והוא קרא לה יוני על שמו. הוא היה פצוע הרי קשה, שכב שם ברמת הגולן, בלג'ה. אז אני, כמו יהודי טוב, התעלקתי עליו קצת, כאילו, הוא אמר, זה משהו, אני אמרתי, זה משהו, אומר לי, טוב, מי אתה, מה אתה? אמרתי לו, שלום האלוף, אומר לי, מי אתה? אמרתי לו, תשמע, אני שריונר, מאיפה, 188, this is a soldier of my, כאילו, קיצור, התעלקתי עליו לשעה, יהודים, כמובן עם ידע נרחב מאוד, וגם עם קבלות, מה שנקרא, ואז, סתם אני מספר לכם את זה, כי אנחנו הזכרנו כאן את האנגלים, בקבר של דוד רזיאל, יש שם קבר של דוד רזיאל, אז הוא סיפר, שזה, דוד רזיאל נהרג בעיראק בחבן. הוא סיפר שהוא נקבר שם. למה? כי זאת המדיניות של האנגלים. המדיניות של האנגלים היא שהחיילים שלהם שנהרגים נקברים במקום שהם נהרגו. לא מביאים אותם לאנגליה. נהרגת בנורמנדי, בית עלמין צבאי בנורמנדי. גם פה יש בהר הזיתים או משהו שם, בית עלמין צבאי בריטי. איפה שמתאים, בית מצווה קונה מקומו, אני יודע איך להגדיר את זה. יש הרבה, כן, יש זה. ולכן הוא נקבר בחבן. וכשרצו להעלות את עצמותיו לארץ, האנגלים לא הסכימו. כי זה פגיעה, הוא הרי נהרג בשליחות צבא אנגליה. אז עשו שם איזה המון לחצים, בסוף עשו איזה קומבינה, העבירו אותו לבית עלמין בקפריסין לאיזה שנה, כמו משהו כזה ניטרלי, ומי שם הצליחו להעביר אותו לארץ. על כל פנים אני אומר, הדבר הזה, הצהרת בלפור, במהות היא בעצם אומרת ככה, וככה הרב קוק כותב במפורש, כל מה שאנגליה מקבלת את כל ה... את כל השלטון על כל העולם, זה הכל כדי לעזור לעם היהודי שאין לו כוחות עכשיו. מאיפה הרצל עם כל הרצון הטוב והשקל הציוני אפשר להקים מדינה מהדבר הזה? זה לא מספיק לכלום, לא מספיק לרובי צ'כי. צריך פה איזו מעטפת לוגיסטית אדירה, גם של משפט וגם של חוק וגם של צבא וגם להקים צבא. כמו נגיד שהם עשו בירדן. הרי ממלכת ירדן זה דוגמה מופלאה לראות איך מקימים ממלכה מכלום. 90% פלסטינים, 10% האשמים, אבל 10% האלה קיבלו גיבוי אנגלי, מימון אנגלי, צבא אנגלי וכו' וכו', והם מחזיקים שם את כולם קצר. מה? כן, כן, כן. אז אותו דבר כביכול היו לעשות כאן. הצהרת כורש, הלא היא הצהרת, מאוד מאוד דומה להצהרת באלפור. טוב? ההקבלה ממשיכה. ההקבלה ממשיכה. אבל לפני שנעבור רגע להמשיך את ההקבלה, בואו נראה מה התגובה היהודית לסיפור הזה של הצהרת כורש. כן? הרי אמרנו שזה מורכב משתי זרועות. משתי זרועות. בואו נמשיך בכורש, נבנה את זה, ואז אחרי זה נעבור. כן, אז לכאורה, המשמעות של הקמת... של הקמת הקמת בית יהודי ליהודים בארץ ישראל יחד עם העוצמה האנגלית היא אדירה. מי יכול לעמוד מול הדבר הזה? בואו נדמיין את ההיסטוריה כמו שהייתה צריכה להיות. האנגלים מקבלים בעקבות הצהרת בלפור את המנדט על ארץ ישראל. פותחים פה את השערים, עוזרים פה להקים תשתיות, מקימים פה חיל יהודי מגן ומאמנים אותו, עוזרים ליהודים להימלט מאירופה בעקבות השואה, מגייסים את היישוב היהודי לעזרה להם במלחמה מול הגרמנים. רואים ביישוב היהודי בן ברית, מפתחים, וכשנגמרת מלחמת העולם השנייה, הם כמנצחים, הם כמובן, כמו שעשו מקומות אחרים, הם כמו בהודו, הם מפנים את המקום, ואומרים, אתם כבר מסוגלים לעמוד על הרגליים שלכם, וברית עולמים נחרטת בין העם האנגלי הנאור, שמבין, העם שגם בנוי על התנ״ך, ואיזשהו כזו, צורה כזו או אחרת, שזכה לעזור לעם התנ״ך, לחזור לארץ התנ״ך וכו'. לשני עברי הירדן, כמו הצהרת בלפור הראשונה וכו' וכו'. ומי יכול פה להתמודד עם זה? ואין מלחמת השחרור גם. כי כולם יודעים שלא כדאי לפלוש למדינה הצעירה, כי מאחוריה עומדת אימפריה שיש לה פה עוד בסיסים כאלו ואחרים, וכולי וכולי. אין 6,000 הרוגים, אין מחתרות, אין עולה גרדון, שום דבר. יש Great Britain נזכרת לדורות עולם. לדורות עולם. הנקודה המהותית ביותר שמפילה את אנגליה, זה הספר הלבן. כלומר, בהתחלה הם רק לא עוזרים, כאילו הם תופסים כזה, זה, ואחר כך הם מתנגדים. כלומר, כל העניין של האנגלים להגיע לכאן זה כדי לעזור ליהודים להגיע לכאן לארץ ישראל, וברגע שהם מפרסים את הספר הלבן בעקבות הספר, בעיקר הספר הלבן של מקדונלד, או איך שקראו לו, שפשוט לא מאפשר ליהודים להימלט מאירופה הבוערת לארץ ישראל, הספר שהרב הרצוג זצל קרא אותו בפתח בית הכנסת ישורון, בעצם משמיט את כל העניין מתחת לאמירה האנגלית, ובעצם בזה הרגע נגזר על אנגליה לרדת מגדולתה. את מלחמת העולם השנייה היא מסיימת כמנצחת, אבל בלי שום הסבר הגיוני למה היא יורדת מגדולתה. לאט לאט כוחותיה קלים, היום אנגליה היא מנצ'סטר סיטי, כאילו זה בעיקר. כדורגל, קצת פרלמנט כזה מעניין, צהובונים של המלכה והמלך, ולפני כמה זמן הם עשו אבו עלי על ארגנטינה, מלחמת יהיה פוקלנד, כאילו, מי שישמע, הלכו למלחמה. לא, לא. כן, אבל בכל אופן, ארצות הברית גרה עוד 50-60 שנה אחר כך, יש כאילו סוג של איזה, טוב. אותו דבר קרה לכורש. אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד למה, אבל אותו דבר קרה לכורש. משום מה, כורש מחליט בדיוק אותו דבר. כלומר, בדיוק המבנה שכרגע סרטטתי לכם, מהזדהות ושליחות, אולי גם מגובה ברוח נוצרית מסוימת, שרואה אולי בשליחות להחזיר את עם התנך לארצו, אולי כדי לנצר אותו אחר כך, לא משנה למה, מהזדהות לניטרליות אצל כורש להפרעה. בספר ישעיהו אנחנו מבינים שכורש צריך לגייס את כל כוחותיו, זה בעצם צריך להיות האתגר המרכזי שלו. הצהרת כורש בפסוקים שלא קראתי בפניכם ועצרנו לפניהם, הם מספרים את כל הסיפור. הסיפור הוא, כורש מה אומר? מי בכם מכל עמו יעל? מי בכם מכל עמו אדוני אלוהיו אמו ויעל? בתרגום שלנו, מי שרוצה לעלות אני לא אפריע לו. מה עם כסף כבודו? קצת ככה, עזרה, משהו, חיילים? לא, לא, אני לא, אני רק לא אפריע. אתם יכולים לעלות? אני לא אגבה מכם מיסים בדרך. אני אאפשר לכם לגבות מיסים לעצמכם, אם תצליחו. סקנים, איפה הם יגבו? מה, אין להם גרוש. הם הרגע גמרו גלות. תעלו. קצת, איזו הגנה ביטחונית, שום דבר, לא תקבלו. לא מפריע. ובסוף, בספר עזרה, כורש גם מפריע. כורש עצמו. אומר, צריך, יש את התנך הזה עם כל האלה, עם הסימנים. עזרה פרק ג' נדמה לי, ד' פסוק א', וישמעו הפלסטינים כבני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. נבואה שהוא צריכה לדורות. הפלסטינים, קאוקג'י, עבד אל-קאדר חוסייני, ערביי ארץ ישראל. ויגשו אל זרובבל וראשי האבות ואמרו להם, נבנה עמכם, כי ככם נדרוש לאלוהיכם ולא אנחנו זובחים ממי שר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה, בואו נעשה מדינה דו-לאומית, נעזור לכם. ויאמר להם, זרובבל וישוע, דרך אגב, זו התשובה שהשיבה גולדה לפייסל. הרי היה פגישה בין גולדה לפייסל לפני פרוץ מלחמת העולם הזה. אז מה הוא הציע לה? הוא הציע לה, בואו תהיו חלק מממלכת ירדן, ואני אתן לכם צירים בפרלמנט הירדני, ותהיו כאן. אז היא ענתה לו, לא אמרנו 2,000 שנה, אם אשכחך ירושלים, אשכח ממני, כדי להיות ציר בפרלמנט הירדני. אז הוא אמר לה, תהיה מלחמה, היא אומרת, אתה לא מפחיד אותי. אומרים שבמלחמת יום כיפור, הגבר היחיד בממשלה היה גולדה. כאילו, היא על האומץ, היא הייתה ככה. כמובן שהיום, כל הפוסטים אומרים שהסיבה שבכלל יש לנו מלחמת יום כיפור זה גולדה שהתנגדה להסכמי השלום, בלבלבלבלבלב. היה לה אומץ לב, הייתה יהודייה חמה. ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי אבות לישראל, הולכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. זאת מדינה יהודית, חוק הלאום. כי אנחנו יחד נבנה אל אדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. הוא אומר להם, חבר'ה, אל תתערבו איתי, והוא גם מזכיר להם, תקשיבו, חבר'ה, איך הם מתעסק איתי, כי אני מגובה. צרת באלפור, האנגלים, הוא בונה על הנציב הבריטי שיעזור לו, ליישוב היהודי, כן, בן גוריון וכו'. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, ועושים פרעות. תרפת, תרצה, חברון, זה... פרעות מיני מלחמה. המרד הערבי, 3 שנים, 1936 עד 9, המרד הערבי, לא פחות מזה, זה נקרא מרד ערבי, ממש, 3 שנים. מבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם, בריתות מבריתות שונות. עוד פעם, השייח חאג' אמין אל חוסייני נפגש עם היטלר בגרמניה בברלין. תקסים עצה, איך מגיעים לארץ ישראל, משמידים פה את היהודים. כל מיני עצות מיתות שונות. מה? עוד לא, זה לפני. להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריווש מלך פרס. זה מתחיל בימי כורש. הפרעות. הספר הלבן הטוטלי זה במלכות אחשוורוש. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה ליושבי יהודה וירושלים, ואז אחשוורוש מקפיא לגמרי את הבנייה וחוסם את העלייה. זה הספר הלבן של מקדונלד. אבל הפרעות וכל זה, והאנגלים, לא, הם לא מתערבים, כי זה נגד האינטרס האנגלי. זה קורה בתחילת מלכות כורש, כלומר, כורש מרשיע. כורש מרשיע, וזו הגמרא, מסכת ראש השנה, שדנה לגבי כורש, ואומרת הגמרא, כאן, בדף ג' עמוד ב', היא אומרת, כאן קודם שהחמיץ, כאן לאחר שהחמיץ. והמילה החמיץ, יש לה, היא כמובן כפל משמעות, החמיץ, נעשה חמוץ, התקלקל. אבל החמיץ פספס את התפקיד ההיסטורי שלו. היה לו תפקיד היסטורי אדיר לכורש, הוא היה יכול להיות האימפריה הראשונה והאחרונה. הוא היה ממלא את תפקידו. פספוס אדיר. יש כל מיני פספוסים בהיסטוריה שאתה קורא להם, אתה אומר לך, וואי, 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 אם לא היית, אם היית עושה את זה, איזה זכות הייתה לך, כן? פספסת. פחדנות או מורח וכו' וכו'. אז מצד אחד, הזרוע המדינית שעליה בנו, זרוע של כורש, שהייתה אמורה לתת כאן לוגיסטיקה חבל על הזמן, קורסת ומתפוררת. כורש כנראה דברים אחרים מעסיקים אותו, טוב מאוד להצהרות, כדי לזכות בעדת אומות העולם, ורגע שזה מגיע לפרוע את השטר, חבל על הזמן, שום פנים ואופן, והוא עובר להיות ניטרלי, ומי ניטרלי הוא גם עובר להתנגד. מה קורה לעם ישראל באותה תקופה? קודם כל בואו נראה מה התגובה להצהרת כורש בעצמה. יש יהודים שהצהרת כורש מפחידה אותם. איך קוראים להם? קוראים להם החוגים המודרן אורתודוקסים באנגליה. שברגע שמתפרסמת הצהרת בלפור, כל הלורדים שם, היהודים, שהם, דרך אגב, גם היום שר החוץ של... שר החוץ האנגלי, לא. ראש הלייבור האנגלי, ראש ה... הוא יהודי. כן, הוא יהודי, הוא היה כאן בארץ.
אבל הוא בן של... לא קומוניסט, יותר גרוע.
לא, מרקסיסטים.
מרקסיסטים, ההורים
שלהם פילוסופים מרקסיסטים. כן, אבל יהודי. והוא בא כאן, נתת לנו כאן כל מיני עצות, ולא עולה על דעתו להיות, כאילו, הוא רחוק מזה כמתחווה קשת, מכל מושג ציוני, חס וחלילה. אז בזמן שיש הצהרת בלפור, באנגליה, חוגים גדולים של יהודים ממהרים לפרסם גילוי דעת שפתאום אין שום שאיפה לאומית לעם היהודי. העם היהודי הוא לא עם של ארץ, הוא לא עם של גאולה, הוא עם אמורפי כזה, הוא עם שהוא אוניברסלי. יהודים בכל מקום בעולם, הם מביאים את הרוח, את הספיריטואליזם, את המוסר הנכון לאומות כולם. מפרסמים גילוי דעת, לורדים בשלטון. המזל הגרוע שלהם היה שבהשגחת מכוון מתגלגל באותם שנים לאנגליה, לא פחות ולא יותר מאשר ראש ישיבת הרב קוק מגיע לשם, כן, כאילו, משוויץ, נתקע בדרך, היה לארצות הברית איזה כינוס, נתקע בדרך בשוויץ, משם נהיה רב של קהל מחזיקי הדת, והוא יוצא למלחמה גדולה מאוד, מפרסם את הכל קורא גילוי דת על דבר הבגידה הלאומית, מפרסם גם ביידיש, גם בעברית וכולי, ו... במעשה נס, הדברים של הרב קוק יותר משכנעים. כאילו, הלורדים האנגלים, הגויים, אומרים, למי להאמין? ברור שאנחנו להאמין לרב קוק שהוא יהודי אותנטי, מאשר כל הלורדים האלה שאוכלים איתנו ב... כן, כן, בדיוק. אז כאילו, עכשיו רואים פה את ההשגחה האלוקית העליונה ש... ברור, כן. נכון. כידוע לכולם, כשהרצל הביא את הצעת אוגנדה לקונגרס הציוני, מי שתמך בזה בהתלהבות היו צירי המזרחי, ומי שהתנגד לזה בכל תוקף היו הרוסים. נציגי הזה, שם שטויות יש כזר, אוגנדה. ארץ ישראל, מה זה הדיבורים האלה? אין אצלם משחקים, זה ככה, זה... עקשנות. למזרחי, כן, פשרות, אתה אומר פשרה, עיניים של המזרחי נדלקות. שיהיה אוגנדה, שיהיה זה, העיקר שיהיה... אה? העיקר שיהיה שתיו... המזרחי התנגד? לא, הרב מיימון, מה קרה לך? הרב מיימון, זה הרבה שלנו בעניין הזה. הרב מיימון... פחדו, פחדו, כן, היה פחד. פחדו. אז... אז... כן, כן. כן, נכון, נכון. נכון. נכון, נכון. בן גוריון הרי ידע מה הוא רצה, הוא את ההצבעה על הקמת המדינה, הוא סידר שהוא ידע בדיוק את הכוחות. מי שהיה נגד הוא דאג שלא יגיע, מי שהיה בעד הוא דאג להביא אותו. את הרב מימון הוא הביא במטוס מירושלים עם רגל שבורה מחוץ על זה, בן גוריון. מפייניק.
כאילו...
נכון, נכון, לא חוכמה. בכל אופן, מה אמר בן גוריון? הוא אמר שאני, הוא לקח, היה 50-50, ככה אמר לי גאל עדין, אמר, לקחתי בחשבון את רוח העם, עוז הגבורה, וקם והכריז. זה ברור שאם אולי היה מכריז על המדינה, עד היום היינו מתבחששים על הסיפור הזה, ו... בדיוק. אז אני אומר, כבר בזמן ההכרזה בעצמה של קורש, יש כמה וכמה יהודים, כנראה מאלה שעלו בעליית יויכין, גלו בגלית יויכין, שהם כבר התחילו להתבסס, וכבר יש להם... וכבר יש להם קצת נחלות, וכבר טוב, מרוצים, שפתאום מישהו מתחיל להזיז אותם, מי הזיז את הגבינה שלי, עכשיו מתחילה את ארץ ישראל, וארץ ישראל זה ביצות, וחורבות, ומה צריך את הדבר הזה? אז כבר חלק מתנגדים. לא משתפים זה פעולה. ככל שהזמן הולך ומתקדם, ככל שאנחנו נכנסים למלכות אחשוורוש, וכבר למדנו את מגילת אסתר השנה, ואחשוורוש מנהל מדיניות, אני רק מזכיר את זה במבזק, עוד יותר פלורליסטית מקורש. עוד יותר מתחשבת, עוד יותר נותנת לכל עם ועם וכו', בכלל אין מה לדבר. כך שמתוך ה... קשה לנו להעריך את המספרים, אבל מדובר על כנראה עשרות מיליוני גולים, לא יודע, מיליוני גולים שגלו מארץ ישראל לבבל קו נטוי פרס, אחרי רצף של יישוב יהודי בארץ ישראל של 900 שנה, שנכנסו לכאן כמה וכמה מיליונים, ופרו ורבו וכו', מיליונים, מיליונים, מיליונים שהיו בזה, המספר של אלה שחוזרים... 42,000 איש. ומתוך 42,000 איש האלה, חלק גדול מהם טיפוסים בעייתיים, מורכבים, שטוקים, אסופים, כל מיני, עשרה יוחסין שעלו מבבל, איפה נמצאת, גם הכמות וגם האיכות, נשארת בחוץ לארץ. את כל זה אומר המלאך דניאל עכשיו. תדע לך, הגאולה הזאת הולכת להתפקשש. גם בגלל קורש, והוא ייתן לזה את הדין, מיד בנבואה, וגם בגלל, גם בגלל התגובה של העם. זה הכיוון. זה מה שהולך להיות. וממילא, בית שני, הוא רק הכנה לגלות שאחריו, ותהיה גם עוד חורבן וכו' וכו'. וזה דורש ממך הערכות. זה לא שמגלים את זה לדניאל רק בשביל לגלות לו את הסודות, אלא זה דורש כאן הערכות אחרת לחלוטין. אם אתה מבין שבית שני חוזרים לכאן וזהו, זה דבר אחד. אם אתה מבין שבית שני זה הכנה לגלות, זה סיפור אחר לגמרי. זה מה שקורה כאן. אנחנו מבינים עכשיו יותר, מדוע אבל? כי כבר עכשיו, בתחילת ימי קורש, אפשר, הרי כבר, תחילת ימי דריאבס, ומיד קורש, אפשר כבר, המלאך אומר, אתה, דניאל, אתה לבד. אתה, חנניה, מישאל ועזריה, היחידים שלנו משתחווים לצלם. עם ישראל מתחיל כבר, הגלות מתחילה לשאת חני מצד עצמה. וזו הסיבה שאנחנו מוצאים את דניאל, עושה מה שהוא עושה בתחילת פרק י' א'. מה הוא עושה? בשנת 3 לקורש מלך פרס. שנת 3 לכורש מלך פרס זה כבר אחרי עליית זרובבל. הייתה כבר את העלייה. מה? נבואת זכריה לזרובבל, נבואת גם זכריה, גם חגי, גם זה, הכל עוד לפני. חגי מתנבא אחרי. חגי מתנבא בתקופת דריווש השני אחרי אחשוורוש. זכריה מתנבא כאן כעת, כן. בדיוק, זה הנבואה. שמע, נזרו בבל, יהושע, בדיוק, זה התקופה הזאת. למדנו פעם בחנוכה את הנבואה הזאת. זאת נבואה שעוסקת בעיקר בבעיית ההתבוללות החמורה שקורית בארץ ישראל. כשהם לוקחים לעצמם נשים, יהושע, הכהן הגדול, לבוש בגדים צועים, הבגדים הצועים שיהושע, הכהן הגדול, לבוש, זה הבנים שלו שנשואים לנשים גויות. כלומר, גם בארץ ישראל מתמודדים כאן עם בעיות חמורות מאוד של זהות יהודית. מה? הם גירשו והחזירו, וכן. עוד נגיע לזה בלימוד שלנו בספר עזרא, יש איזו נבואה במלאכי חמורה מאוד. ובכן, בשנת 3 לכורש מלך פרס, דבר נגלה לדניאל, אשר נקרא שמו בלשצר, ואמת הדבר וצבא גדול, ובין את הדבר ובינה לו במראה. בימים ההם, פרק י' בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל 3 שבועים ימים. לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי עד מלות 3 שבועים ימים. עכשיו, אם אנחנו טוענים לאחידות, ששבוע בתנ״ך זה 7 שנים, זה אומר שהוא צם 21 שנה. ככה רש"י מפרש. כנראה לא ברציפות, אלא כל יום הוא אכל, או שהוא צם שבוע והיה אוכל לפני שבת. אבל 21 שנה דניאל צם, מה הן אותם 21 שנה? רש"י כאן עושה את החשבון, זה ה-18 שנים מקורש עד דריווש, פלוס רש"י כאן לא יודע לאן להשליך את ה-3 שנים הנוספות, יכול להיות שזה 1.5 שנה לפני קורש, 1.5 שנה אחרי, רש"י כאן מנסה למצוא, אבל זה בעצם כל תקופת שיבת ציון, עם המשברים, דניאל צם. הוא צם כי יש לנו כלל שגם אם נאמרת לאדם נבואה ברוח הקודש לרעה, היא עדיין יכולה להתבטל ולהתהפך לטובה. הרי הנביא ישעיהו בא לחזקיהו ואומר לו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אומר לו, נבואה מפורשת, תלך למות. חזקיהו אומר לו, תלך מכאן, תצא, אני אתפלל, מתפלל, והקדוש ברוך הוא מוחה לו. תוסיף לו 15 שנה. אז למרות שנאמרת נבואה לרעה, יכולה להתהפך. דניאל מנסה להפוך את הגזרה. בכוחות שלו, הוא צם, הוא מתענה, הוא מתפלל, הוא מתחנן, הוא מתפלל שקורש לא ימעול בתפקידו, הוא מתפלל שלא יהיו 42 אלף עולים אלא 420 אלף עולים או 4 מיליון אלף עולים. איך? מארץ ישראל? עשינו את החשבון. כמה אתה אומר? אפשר לחשב. אם אתה נכנסו לכאן לארץ ישראל, יצאו... כן, כן, אבל שנייה. בוא נעשה רגע את החשבון. שנייה, רגע, שנייה. בוא נעשה רגע את החשבון. בכל אופן, נעשה רגע את החשבון. שיצאו ממצרים 600 אלף גברים ועוד 600 אלף נשים. נכון? זה, זוגות, 1,200,000. כל משפחה... לפחות 6 ילדים, כן, וכזה, אנחנו רואים, 6. שישים ריבו שהם מספרים לך עליהם, למעלה מגיל 20 גברים.
כן, אבל יצאו ממצרים.
נו. מי אמר לך? איפה זה כתוב? איפה? לא ראיתי דבר כזה. איפה זה כתוב? איפה כתוב 60 ריבו? כתוב וכל ישראל כחול אשר על שפת הים, בתקופת שלמה. כתוב כחול אשר על שפת הים, אי אפשר לספור אותם, לא יספר מרוב. בסוף ספר שמואל, בוא טיפה נעשה זה, בסוף ספר שמואל, דוד שולח את יואב לעשות מפקד, נכון? של לוחמים, למעלה גם ישראל, אתה יודע מה המספר שם? המספר שם הוא 1,200,000 לוחמים בצבא. ויצא יואב ושרי החי לפקוד את העם את ישראל. ועברו את הירדן. 9 חודשים מפקד העם. ותהי ישראל 800,000 איש חיל שולף חרב, ואיש יהודה 500,000 איש. לוחמים. 1,300,000 לוחמים בצבא. בסוף ספר שמואל. תגזור מזה הלאה. מה, במפקד, בספר במדבר? כן, נו, אבל זה...
לא כתוב רק מגרד גברים מגיל 20.
אבל סופרים שם רק בנים ולא בנות, סופרים שם... זה... אני לא חושב, נראה לי שזה לא החשבון. אבל הנה, אני אומר לך כאן בסוף ספר שמואל, יש כאן 1,300,000 לוחמים. לוחמים, רק בצבא. תכפיל, מאחורי כל לוחם יש משפחה, לא יודע, מאחורי כל לוחם יש שישה אנשים. בסוף ספר במלכים, אצל שלמה המלך, כתוב שישראל כחול אשר על שפת הים, אי אפשר כמעט לספור אותם, וכו' וכו'. אלא מה אתה אומר? עשרת השבטים. גלות עשרת השבטים. יכול להיות שהמסות היו עשרת השבטים. יש לנו הרבה מאוד ידיעות שעשרת השבטים היה זליגה מאוד גדולה לתוך אזור יהודה ובנימין. עכשיו זה ברור שהיו מלחמות וכו', אבל לא הרגו את כולם, הגלו אותם. הגלו אותם לאותו כיוון. היו גלים גלים של הגליות. גלות יהויכין, גלות תדקיהו, גלות יהויקים, ועוד לפני כן, כל פעם שהגיע המלך בבל וכבש, או שברחו לירושלים, וכאן האזור התאבא, או שגלו לשם. אנחנו מדברים, וככה ספרי ההיסטוריה עושים חשבון, מדברים פה על מיליונים שגלו. שיירה, אמרת, זו, מה הבעיה? שיירים שעולה, שיירה שהולכת, וזורקים אותם. מה?
זה נראה כמו הגלות הארמנית, לא?
לא, אתה רוצה... מכרו אותם לעבדים, או... כן, נכין. זה ברור שהכמות הייתה הרבה יותר גדולה, לא משנה איך שתגדיר אותה. גם ביחס לארבעה מיליון. מה? לא, בחזל אין מחלוקת, בחזל, חזל ברור, הם מיד אומרים, חזל בכמה מקומות, א' לגבי היחס, וגם ב', מה שאומר ריש לקיש פוגש את רבא בירדן, אומר לו, סנין עליכו, אני סנין אתכם, למה? שלא עליתם כחומה. אם הייתם עולים כחומה בימי בית שני, לא היינו היום במצב הזה. כחומה קודם היה כאן איזה מסה של עלייה. עכשיו אני לא יודע להגיד לך כמה, אבל זה ברור ש-142,000 איש היה אפשר להגיע למיליונים, לא יודע אם זה 4 מיליון, 2 מיליון, אבל זה היה משנה פה את כל המצב, במקום ריק. מקום ריק. הרי שוב יהודי בארץ ישראל 600,000 איש והקמנו מדינה. לאחת כמה וכמה מספרים יותר גדולים. זה המצב. זה המצב. לקראת זה אנחנו הולכים, ומכיוון שכך, זה מזמין את המראה הבא, המראה המפורט ביותר בספר דניאל, שתופס כאן את כל, לכל ערך פרק י' ו-י' א'. בואו נעסוק בעזרת השם בשבוע הבא. חזקו ואמץ לבבכם.